מעשה ונשמע. היומן הסודי של יוני.
יומני היקר, מה קורה? אתה בטח שואל את עצמך, מה פתאום אני פותח אותך בשש וחצי בבוקר? בדרך כלל בקושי את העיניים אני פותח בשעות האלה. ושלום גם לכם, אלה שאולי שומעים את היומן המוקלט שלי. אתם זוכרים את הכללים, נכון? לשמור הכל בסוד, לא לצחוק עליי. יופי, אני כבר יודע שאפשר לסמוך עליכם. בקיצור, אני פותח את היומן בשש וחצי בבוקר, כי אני לא מצליח לחזור לישון. אחרי שאמא יצאה עם אבא לבית החולים, הלכתי לישון, אבל בלילה התעוררתי שלוש פעמים. אז זהו, עכשיו אני כבר לא חוזר לישון, הבוקר כבר מתחיל, ואני הולך לברר אם נולד לי אח הלילה. אבל את מי אני אשאל? ובכלל, בעצם מי שומר עלינו? יכול להיות שישאירו אותנו לבד בבית?
מרק חם, מרק ירקות עם גזר ותפוחי אדמה ודלת ואפילו קישואים בתוך סיר גדול גדול. הכל מתבשל היטב היטב, איזה ריח עולה מהסיר, פשוט משגע.
אוף, שוב זה קרה. פתאום נכנסו לי לראש מחשבות על מרק ירקות. והרי אני בכלל אוהב מרק ירקות. בטח לא עם דלת וקישור.
אוי יויני, אני רואה שהתעוררת מוקדם בבוקר. ממש כמוני. כשהייתי צעירה, הייתי הולכת לחלוב את הפרות. אין כמו ריח של פרות בבוקר.
מה סבתא עושה פה? מה היא עושה בתוך היומן שלי? סבתא, אני שמח שאת פה. עכשיו, גם אני רוצה...
מה אתה רוצה? גם אתה רוצה לחלוב פרות? אני לא בטוחה שבמקולת אפשר לקנות פה פרות. אולי שוקולד פרה. אבל זה בכלל לא טורח.
סבתא, בבקשה. עזבי רגע את הפרות, אני רוצה לשאול אותך משהו חשוב.
בוודאי יויני, הרי הגעתי הנה בשביל דברים חשובים יותר מפרות, אתה צודק. שש וחצי בבוקר, זה הזמן שבו נולד לאוויר העולם סלט ירקות. כן יוני יקירי, אני קמתי עם הראשון, קצצתי בצל, חתכתי גזר, ריסקתי עגבנייה.
אל תדאגי סבתא, אני תכף בא לאכול הכל. אני רוצה לפני כן לדעת מה עם אמא. סבתא, מה יצא?
רסק עגבניות.
מה? לאמא נולד רסק עגבניות?
אמרתי שריסקתי עגבנייה. ואתה שאלת מה יצא? מה חשבת שיצא? אם לא רסק עגבניות.
יומן יקר, אני חייב לדעת אם נולד לי אח. אבל סבתא מרוכזת רק בירקות. תגיד, יכול להיות שסבתא בכוונה לא מגלה לי? היא מנסה למתוח אותי? אני עוד מבין שאבא ואמא רוצים שלא יהיה בבית עכשיו, בזמן שמטפלים בתינוק החדש ומתארגנים, אבל אפשר לפחות שמישהו יגיד לי אם התינוק יצא כבר לאוויר העולם?
בטח שהוא יצא. כמה זמן אפשר להיות בבטן? זה כבר משעמם.
אוי לא, עכשיו גם שרי נדחפת ליומן שלי, ואני קיוויתי שלפחות כשאני מקליט את היומן יהיה לי שקט. אבל אתם יודעים מה? זה לא נורא. שרי היא מומחית בלדעת דברים. כאלה שאף אחד אחר לא יודע, היא בטח יודעת אם נולד כבר התינוק או לא. שרי, בבקשה, ספרי לי מה את יודעת. אני מוכרח לדעת, בבקשה, בבקשה.
אני יודעת לעמוד על הראש. אני גם יודעת לספור עד 10 בטורקית. אני גם יודעת.
נו באמת, סארי, התכוונתי לשאול מה את יודעת על התינוק.
אה, זה? התינוק, ברוך השם, יצא בשלום.
יופי. סוף סוף. רגע, עכשיו אני רוצה לדעת איך הוא נראה, ו... אם הוא דומה לי, וכמה הוא שוקל. סבתא, את יודעת מה המשקל של התינוק?
5 קילו.
5 קילו? זה המון, לא?
5 קילו עגבניות? זה בכלל לא המון. אתה צריך לאכול יותר מזה. אבל עכשיו אני אבטר לך. לכבוד הלידה. מזל טוב, יוני ושרי. נולד לכם אח קטן.
בבית הספר, שוב לא יכולתי להתרכז, אבל הפעם לא בגלל מחשבות מוזרות. לא הייתה לי סבלנות לחכות. בטח, בצהריים, אבא כבר ייקח אותנו לבקר את אמא ולראות את התינוק החדש. איזו התרגשות. חבל שדווקא באותו יום, היו לי שוב מיונים למקלה. המנצח נתן לי הזדמנות שנייה. הוא אמר שאתמול אמנם קצת ריחפתי, אבל לפחות לא זייפתי. עכשיו הייתי חייב להתרכז, ששום מחשבה לא תיכנס לי לראש. הפעם זה קשה במיוחד, ממש קשה. כי חוץ מהבעיה הרגילה שלי, שמחשבות נכנסות לי לראש, משום מקום, הפעם הראש שלי חשב בכלל על התינוק החדש. הנה התור שלי מתקרב. אני חייב לשמור על המחשבות שלי. לשמור, לא להתפזר. אני חייב לשמור. לשמור חזק, לשמור היטב לכדור, והנה עכשיו התקפה מתפרצת, ואני מתקרב על השער, אין אף אחד ברחבה, אני רץ מהר, 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 רץ כמו צבי!
המנצח עצר אותי.
כמעט נכון, הוא אמר. בפיוט הזה לא רצים כמו צבי, אלא כמו אייל. זה לא אותו בעל חיים, אבל זה דומה.
שוב נכנסו לי לראש מחשבות. הפעם מחשבה על כדורגל. מה יהיה? לפחות הפעם המנצח לא כעס עליי. הרמתי את העיניים וראיתי מולי דף עם המילים של השיר שאני אמור לשיר. אני מכיר את השיר הזה. זה הפיוט, ידיד נפש. ידיד נפש, אב הרחמן.
אב הרחמן, משוך עבדך, אל רצונך.
אני מכיר את השיר הזה. באמת כתוב פה, ירוץ עבדך כמו אייל. המנצח כנראה חשב שאני מדבר על השורה הזאת בזמן שאני חשבתי על כדורגל. טוב, לא משנה.
אז אתה מבין את כל המילים? חשוב להבין לפני ששרים?
אמר המנצח. כן, אמרתי. אני ממש אוהב את המילים של השיר. במיוחד את הנאי נאי נאי ששרים בסוף.
יוני, קצת רצינות.
נזף בי המנצח.
זה פיוט מיוחד מאוד. כתב אותו רבי אלעזר אזכרי, מצפת, לפני יותר מ-400 שנה.
הסתכלתי על המילים. אצלנו אומרים אותן כל שבת בבית הכנסת. אם הגעתי לבית הכנסת כששרים אותו, סימן שהגעתי בזמן לקבלת שבת. אני מבין את המילים, אמרתי. אני רק מתבלבל לפעמים במילים. אל נא, רפא לנא, רפא נלה.
או, אלו מילים חשובות מאוד. אמר אותן משה רבנו כשהתפלל על אחותו מרים הנביאה. עד היום משתמשים בהן כשמישהו חולה ורוצים להתפלל עליו. במקרה הזה לא מדובר במחלה, אלא בגעגועים וכיסופים לבורא העולם. אנחנו מתגעגעים אליו כל כך עד שאנחנו כאילו חולים. עכשיו בוא נשיר ביחד.
ידיד נפש, אבל החמן, משוך עבדי.
בסוף היום אבא יחכה לי בחוץ, וניסע ביחד לראות את אמא והתינוק. אבל אף אחד לא חיכה לי שם. הלכתי הביתה בצעדים מהירים, ושם חיכה לי...
שלום!
מה הוא עושה כאן? אני רוצה את אבא ואת אמא והתינוק. מה אשר עושה פה פתאום?
נו, מגיע לכם מזל טוב!
או, סוף סוף מישהו... אומר לי מזל טוב, תודה רבה. אני באמת שמח מאוד שסוף סוף יש לי אח.
אח? נכון, נולד לכם גם אח, אבל אני התכוונתי למשהו אחר. מזל טוב, מהיום אתם מצטרפים אליי לעבודה. מחכות לנו נסיעות מרתקות לכל רחבי הארץ.
מה? כבר? אבל אשר, אנחנו עדיין לא יכולים לנסוע לשום מקום.
נכון, תכף יגיעו אלינו המון אורחים, ויביאו איתם עוגות, ממתקים, זה יהיה מאוד לא נעים. תאר לך שדוד שמשון יגיע ויגיד, איפה שרי? הבאתי לה שוקולד, ואני לא אהיה כאן.
מה? לא, לא, לא לזה התכוונתי. אנחנו עדיין לא יכולים לנסוע לשום מקום, כי עוד לא פגשנו את האח החדש שלנו. אנחנו צריכים קודם כל לראות אותו.
לראות את אח שלכם? זה מזכיר לי שאבא שלכם אמר שני דברים חשובים על אח שלכם, אבל אני לא זוכר מה. תנו לי רגע לחשוב. אחד היה קשור לזה, כן, שאי אפשר לנסוע לבית החולים. כי אמא שלכם בסכנה. מה היה השני? כן. השני היה שאסור לי להגיד לכם שאמא שלכם בסכנת חיים, כי זה יביל אתכם. כן, כן. בסוף נזכרתי בשני הדברים. אמרתי לאבא שלכם שאפשר לסמוך על אשר.
אמא בסכנה? למה אמא בסכנה? ומה שלום התינוק שלנו? ולמה אני מרגיש שמסתירים ממני דברים ועוד דורשים ממני בדיוק עכשיו לנסוע עם אשר? יומני היקר, מה קורה כאן? אשר אמר לנו להיכנס לאוטו. זה בטח נשמע לכם כמו בקשה פשוטה. כשאמא ואבא אומרים לנו להיכנס לאוטו, זה באמת פשוט, קל. אלא אם כן, אני לא רוצה לשבת בצד שמאל, כי החגורה שם חונקת, או ששרי לא רוצה לשבת בצד ימין, כי הרמקול שם חזק מדי, או שאני רוצה לשבת מצד ימין, כדי שהשמש לא תהיה עליי, או ששרי רוצה לשבת בצד שמאל, כדי שהשמש כן תהיה עליי, ואז אני אסתנבר, ולא אשים לב שהיא פתחה במבה עם קרם נוגת. אבל חוץ מזה, זה ממש פשוט להיכנס. אבל לאוטו של אשר לא ידענו איך להיכנס, כי הוא היה מלא חבילות וגם מלא בלגן.
קדימה, תעלו על בנצי הגדול,
אמר אשר. ואז הוא ראה שאין לנו מושג על מה הוא מדבר, והסביר.
בנצי הגדול זה האוטו שלי. פעם היה לי אוטו קטן, קראו לו בנצי הקטן, זיכרונו לברכה. הוא התהפך בטיול ג'יפים, מסכן. נפח את נשמתו, רק מפני שהוא לא היה ג'יפ. אז האוטו החדש שלי קרוי על שמו, רק שהוא גדול יותר.
גדול גדול, אבל אין מקום לשבת, אמרתי. אשר פינה קצת מקום במושב האחורי, והתיישבנו שם. למרבה ההפתעה, שרי בכלל לא דיברה איתי. רק כשאשר התחיל להתניע, הבנתי שהיא חושבת על דברים אחרים לגמרי.
היי יוני, תהיה מוכן. ברגע שיש רמזור, אני קופצת מצד ימין, אתה קופץ מצד שמאל, ואז אנחנו עולים על רכבת ודוהרים ישר לבית החולים, לפגוש את אמא והתינוק, שמחכים לנו שם עם כל מיני הפתעות מיוחדות, שנותנים רק לאמאות אחרי לידה. קדימה, השוקולד מחכה לנו.
שרי, גם אני רוצה מאוד לראות את אמא והתינוק, אבל אני לא בטוח שזאת הדרך לעשות את זה.
אוף, ידעתי שתתווכח. בסדר, אם אתה מתעקש, אז אתה תקפוץ מצד שמאל, אני אקפוץ מצד ימין, ואם אתה ממשיך להתווכח, אז במקום לדהור ברכבת אפשר שגם נעלה על אוטובוס.
שרי, לא, 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 לא חושבים על זה אפילו בצחוק. אנשים שקופצים במכוניות מגיעים לבית חולים, לא ברכבת ולא באוטובוס, אלא באמבולנס, ישר לטיפול נמרץ. זה מסוכן, מאוד.
אתה ממשיך להתווכח איתי? בסדר, שיהיה. לא ברכבת, לא באוטובוס. שיהיה באמבולנס. אבל אני יושבת מצד ימין של האמבולנס, תזכור.
הכל בסדר איתכם שם במושב האחורי? יש לנו נסיעה קצת ארוכה, צפת. אבל אני מבטיח שכשנגיע, אני אקנה לכם משהו טעים לאכול.
מהרגע הזה, שרי הפסיקה לחשוב על רעיונות מסוכנים והתחילה לחשוב על... טוב, אתם כבר מבינים על מה. אבל אני המשכתי לחשוב על אמא והתינוק. למה אני לא יכול לבקר אותם? מתי? כן יהיה אפשר. עד שנחזור מצפת, יהיה כבר חושך. אולי אפילו אמצע הלילה. האמת, יומני היקר, שכבר הגיע החושך עוד לפני שהגענו לצפת. בדרך, אשר שאל אותנו מה עשינו היום בבית הספר, ואני סיפרתי על הפיוט ידיד נפש של רבי אלעזר אזכרי, אשר אמר שהפייטן שכתב את השיר גר בדיוק בצפת, לפני יותר מ-400 שנה, והיו עוד פייטנים גדולים שגרו בצפת, למשל רבי שלמה אלקבץ, שכתב את הפיוט לך דודי בקבלת שבת. בעצם, כך אשר הסביר, כל הרעיון של קבלת שבת התחיל בצפת, באותה תקופה חיו בצפת הרבה מקובלים, כלומר, אנשים שעוסקים בחלק הסודי והעמוק של התורה. המקובלים בצפת היו יוצאים מהעיר לשדה ומקבלים את פני השבת, להראות כמה הם מחכים. נכנסנו לצפת בשעות הערב. כבר היה חשוך ממש. חזרתי על העמידים ששרנו היום בידיד נפש, וחשבתי על אמא. אל נא, רפא נא לה. לפתע, המחשבות שלי נעצרו. כי האוטו נעצר בפתאומיות. חשבתי שהגענו, אבל האוטו לא עמד ליד בית. הוא סתם נעצר באמצע הדרך. הגעת? הגענו? שאלתי.
אני באמת לא יודע. תשאל את בנצי.
אמרת שבנצי זה האוטו, לא?
כן, זה האוטו. זה לא הייתי אני. האוטו פשוט נתקע פתאום.
נתקע? אנחנו תקועים בצפת בחושך? רק שרי, אני ואשר? אוי, לא טוב. ידיד נפש, עבר החמן, תוציא אותנו מכאן. כתיבה באהבה חיים אקשטיין, קרנות ועריכת סאונד אל נתן בראלי, תמיכה טכנית, עמיעד בראלי. אתם מוזמנים להמשיכו להזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים השונות וגם ספוטיפיי ובאתר, להפיץ את הפודקאסט לאנשים ומאזינים חדשים, ואם אתם רוצים לשמוע את המשך הסדרה. סדרה על פיוטים ופייטנים, מענקי הרוח שקמו לעם ישראל בהיסטוריה היהודית. להבין קצת יותר את שירי השבת וגם לשמוע מה קרה ליוני ושרי עם אשר. מדוע קפצות ליוני כל מיני מחשבות מוזרות לראש, והאם שרי תקבל את השוקולדים שלה? ואיך כל זה מסתיים בסוף? אז, אתם מוזמנים להיכנס עכשיו לאתר ולרכוש את הסדרה בהנחה. תודה לכל מי שכבר רכש, ומי שעדיין לא, זה הזמן. הנחה לרכישה מראש תהיה עד הזמן שבו יצא הפרק השלישי, בעוד כשבוע. תרכשו היום וכך תקבלו את הסדרה בהנחה, וגם תתמכו בנו בפודקאסט מעשה ונשמע, ותאפשרו לנו להמשיך וליצור עוד תוכן איכותי בשבילכם.